המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום רון גרנות, בעלים של רון גרנות תקשורת. הוא ידבר איתנו על המעבר מעיתונות ליחסי ציבור, על ניהול תקשורת באירועים בינלאומיים, על עולם התרבות ועל השאלה, האם באיזשהו שלב עיתונאי מפסיק לחשוב כמו עיתונאי, או שבעצם למה בכלל להפסיק. רון היה חלק מצוות ההקמה של כלכליסט, הוא כתב במשך שנים את מדור דיווידנטי, מדור רכילות עסקית שהיה מאוד מאוד פופולרי, וכבר לא קיים וחבל. אחרי שנים במערכת העיתונאית הוא עבר לצד השני של המגרש והקים משרד יחסי ציבור שמלווה חברות, גופי תרבות, עמותות, יזמים, אנשי נדלן ומגה אירועי תרבות. הוא ניהל את מערך התקשורת של אירוויזיון 2019, הוא הוביל את התקשורת של מיס יוניברס בתקופת הקורונה, וכיום הוא משמש כדובר ויועץ התקשורת של תיאטרון הבימה. היי רון.
אהלן, שלום.
תגיד, אם הייתי פוגשת אותך ב-2004 ככתב רכילות במקומון תל אביבי, והייתי אומרת לך שיום אחד תנהל את התקשורת של האירוויזיון, את התקשורת של מיס יוניברס, ותהיה הדובר של הבימה. היית מאמין?
לא, בחיים לא, וזה מה שמפתיע במקצוע הזה, ובכלל בתחום הזה. אני חייב להגיד לך שההקדמה שלך, זה בדיוק משקפת את העולם שלנו. כלומר, אני באישיות שלי, לא תכננתי שאני אעסוק במה שאני עושה כיום. כן ידעתי שאני רוצה לעסוק בתחום התקשורת, כי אני אספר בהמשך איך התגלגלתי לעולם הזה.
בוא נתחיל עכשיו. מתי הבנת שהכיוון שלך הוא תקשורת? איפה התחלת?
אז אני אספר לך אנקדוטה קצרה. אני בן של אמא של עיתונאית, כשהייתי בן 10. אמא שלי הייתה כתבת מוניציפלית בחדרה. ובתור ילד הייתי מתלווה אליה לישיבות מועצת העיר, והייתי הצלם שלה. הייתי פשוט לוקח את המצלמה, היא הייתה אומרת לי, תצלם, תצלם. היא הייתה כותבת בכתב ידה, כי לא היה אז מכשירי הקלטה, וככה בעצם נדבקתי בחיידק העיתונאי. כל הילדות שלי, סבא שלי ואימא שלי, היו קוראים אדוקים של עיתונים. כלומר, היה מנוי בבית מאז שאני זוכר את עצמי, אם זה ידיעות אחרונות, דבר, הארץ, לאישה, ולימים אמא שלי עברה להיות עיתונאית, כתבת מגזין בעיתון לאישה, המון המון שנים, ואני חושב שאי שם, בסוף שנות ה-80, שאני הייתי בין סביבות 10-11, נדבקתי בחיידק הזה, וידעתי שזה פחות או יותר העולם שאני רוצה לעסוק בו.
להיות עיתונאי.
לעסוק בתחום התקשורת, לא ידעתי מה בדיוק, לא ידעתי להצביע על מה התחום.
תגיד, ידעת אם אתה רוצה להיות מאחורי הקלעים, להיות מול מצלמה, כאילו זה משהו ש...
לא חלמתי להיות בפרונט, זאת אומרת, זה לא הפשן שלי להיות מול המצלמה, זה לא משהו שמעולם תמיד רציתי. כן, היו לי התנסויות, כי לפני כלכליסט עבדתי במערכת של גיא פינס, הייתי רכז מערכת, ומדי פעם שהיו חסרים כתבים, אז אני הייתי מוקפץ להיות הכתב שטח, ופעם אחת ראיינתי את ירדן הארזי באיזה אירוע, וביקשו ממני לעשות סטנדאפ כבילדאפ לכתבה, זאת אומרת שהכתב עומד ואומר כמה מילים, 30 שניות זה נקרא סטנדאפ, ואז הוא מוביל לכתבה ולסינקים. וראיתי את עצמי בכתבה הזאת, והאמת, עם יד על הלב, אמרתי, אני מעדיף להיות מאחורי הקלעים. כלומר, לא רציתי, זאת אומרת, לא נמשכתי לאורות הזרקורים, אבל...
מה כן. בחוויה הזו גרם לך להרגיש שאתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים?
בגלל שהייתי רכז מערכת, שהתפקיד שלו זה בעצם למשוך בחוטים של הכתבים, זה לתסרט להם את התחקירים, לשלוח להם את השאלות, לעבוד איתם על התחקירים, כלומר, ללחוש להם באוזן בעצם מה הם אמורים לעשות, הבנתי שהכוח וההשפעה זה להיות המושך בחוטים, להיות מאחורי הקלעים. וגם היום אני חושב ככה, כלומר, זה בסדר שיש יועצי תקשורת או עיתונאים שהם רואים את עצמם בפרונט, ויש הרבה אנשים שעושים את זה, אבל נוח לי מאוד מאוד להיות מאחורי הקלעים. אך עם זאת, אני מבין שבעידן של היום, מאחורי הקלעים זה קצת old school, כי בעידן של האינסטגרם והרשתות, אז כולנו בעצם הופכים להיות טלנטים שהם הפרזנטורים של עצמנו.
ואנחנו בונים מותגים. כל אחד הוא מותג.
בדיוק, לגמרי.
אז איפה התחלת? מה היה התפקיד הראשון בעצם?
אז התפקיד הראשון שלי היה בעצם בעיתונות מקומית בחדרה. הייתי כתב, גם כתב מוניציפלי ומגזין, ואחרי הצבא בעצם נכנסתי לעבוד במערכת של עיתון ידיעות תל אביב, שלימים, זאת אומרת, המערכת מבית ידיעות אחרונות, מי שבזמנו ניהל את המקומונים זה ניר חפץ, שלימים היה יועץ ראש הממשלה.
ולימים.
כן, ולאחר מכן התגלגלתי לפנאי פלוס, לפני 20 שנה, מפנאי פלוס גיא פינס, כלכליסט. זאת אומרת, זה בעצם הסדר הכרונולוגי של בתפקידי כעיתונאי.
בצד של העיתונאי בדיוק. בצד
של העיתונאי.
ואז מה?
ואז אני חייב להגיד שכלכליסט הייתה איזה מין, פתח בפניי צוהר לעולם של עולם ה... מעבר לתרבות והרכילות והסלבס, זה היה בעצם פעם ראשונה שנחשפתי לעולם הטייקונים, לעולם המקבלי ההחלטות באמת.
בעצם בכלכליסט, לראשונה נחשפת לעולם העסקי.
כן, פעם ראשונה נחשפתי לעולם העסקי, וגם העולם העסקי קיבל איזושהי תפנית, כי זה תמיד שם, כמו, קראו על זה במדורים כלכליים ארטקור, ופתאום הבאנו איזשהו צעד גיא פינסי לעולם העסקי, פתאום סיכרנו חתונות של טייקונים, פתאום סיכרנו, את זוכרת את בעצמך.
ברור שאני זוכרת. אני זוכרת שהמדור עוד היה ניסיוני.
כן.
אני זוכרת שזמיר בא אלינו ואמר לו, תשלחו ידיעות, תשלחו, זה בסדר, זה בסדר, זה רק ניסיון.
ואז הניסיון הוכיח את עצמו, ובפיילוטים, באמת, כמו שאמרת, ראינו כיתו, והצד השני גם שיתף פעולה, וזה היה באמת תקופה, אז אני מדבר איתך על 2008-2009, תור הזהב של הטייקונים בארץ, וזה באמת הביא איזשהו ניחוח באמת, גיא פינסי כזה לעולם העסקי, ובמשך 4 שנים, בין מקביל, גם עסקתי שם בעוד תפקידים, אחרי זה כתבתי וערכתי את מדור פרסום שיווק ומדיה, ולימים נכנסתי לוועידות והכנסים של כלכליסט, וגם שם, אבל באמת, המדור הדיבידנדים, זה המדור האיקוני שזוכרים לי, ועד לא מזמן הייתי רואה את גלית ויואל בכל מיני מקומות, והם היו אומרים לי, אתה חוזר עכשיו, אנחנו מוכנים להחזיר את המדור, לעשות קאמבק למדור.
יאו, חבל שמשרדי היח"צ לא ידעו את זה, היו דוחפים אותך לעשות את זה.
והאמת שכן, ואני, יאמר, יעידו כולם, הייתי מאוד מאוד קשוב וזמין לכמעט, ל-90% מהיועצי תקשורת והיחצנים, כי זה לא פשוט כשאת צריכה למלא עמוד של 10, 12 אייטמים, ופונים אלייך 30 יחצנים ביום, או 40 לפעמים במקרה הטוב, אז לא נעים לך לפעמים להשאיר על רצפות העריכה המון המון שיקול, מערך שיקולים, אבל בסוף יצרנו לעצמנו איזושהי מערכת יחסים מאוד מאוד בריאה עם הצד השני, ויכול להיות, לשאלתך, שזה גם מה שגרם לי בסופו של דבר להידלק על הצד השני. להבין שיש לך יכולת להשפיע ולקבוע סדר יום גם כשאתה יועץ תקשורת.
ואז החלטת שאתה הולך להיות יועץ תקשורת.
כן, האמת שמי שפתחה לי את הדלת, ובעצם זו לא הייתה החלטה, בעצם אני הולך להיות יועץ לתקשורת, אלא קיבלתי הצעה, ניכנס שותף למשרד יחסי ציבור בזמנו של טלי לייבוביץ', שהיא טיפלה עד היום בישראל ובכל מיני גופים גדולים, והיא באה ואמרה לי, אני עבדתי מולה הרבה בתקשורת, בעיתונו, בכלכליסט, והיא אמרה לי, בוא תיכנס איתי שותף, כלומר, היא נתנה לי את ה... היא הבטה לי את החלון הזדמנויות לעשות את המעבר, כי לבד אולי לא הייתי חושב על זה מיוזמתי. וזה באמת היה טסט מוצלח.
כמה זמן היית איתה?
הייתי איתה שנה. היא לימדה אותי, זאת אומרת, מה שנקרא, זרקה אותי למים העמוקים. המשבר הראשון שטיפלתי פה זה היה טיסות ישראל בערב פסח של ישראלים שתקועים בערב ליל הסדר, לא יוכלו לחזור לארץ. זה מה שנקרא, תתמודד. מצאתי את עצמי מדבר עם דני שדה, כתב התיירות של ידיעות אחרונות בערב פסח בשלוש בצהריים, וככה בעצם למדתי מה זה לנהל משבר.
ואז אחרי שנה אצל טלי לייבוביץ', אתה מחליט שאתה מקים משרד משלך.
כן, יצאתי לדרך עצמאית, נפרדנו כידידים, עד היום אנחנו ביחסים מאוד טובים, ואני זוקף לזכותה את הפעם הראשונה שבעצם ניתנה לי הזדמנות, ואז בעצם, כן, פתחתי משרד עצמאי, יצאתי לדרך עצמאית, רציתי להיות בזכות עצמי, רציתי לגבש לעצמי את ה-DNA של המשרד, של החברה, לגייס את הלקוחות שאותי מעניין לעבוד איתם, להיות הפרונט, להיות הבעלים של החברה, וגם לעבוד במשרד של עצמי. כלומר, אני לא מפחד מעבודה קשה, פחות מעניין אותי הטייטלים והבוס, אלא אני אוהב בעצמי להתלכלך ולהיות בקשר עם העיתונאים ביום-יום, לעבוד על תוכניות עבודה ואסטרטגיה ללקוחות. כלומר, אני מאוד מאוד פעיל ביום-יום, גם בצד של הבעלים, של לנהל הסכמים וחוזים והכל, אבל גם להיות בעצם לעבוד במשרד בתור מה שנקרא בתור יועץ תקשורת.
אתה עדיין עושה את זה.
אני עדיין עושה את זה.
זה די מטורף.
אני אוהב את זה.
כאילו בכנס האחרון של ועידת הנשיא, כן, נכון? נכון. אתה שם.
אני
אתה שם. אתה בשטח, אני אתה סוגר, אתה מעמיד.
אני חולה על השטח. אם תגידי לי, אני לשבת במשרד,
זה מטורף.
ורק לנהל הסכמים מול לקוחות ולעשות גביעות, לא רוצה. אני רוצה להיות בשטח, אני אוהב להרגיש את השטח, אני אוהב לדבר עם הלקוחות, לראות את האינטראקציה עם אנשים, לפגוש מכרים מהעבר, זה הכי כיף.
אבל בוא רגע נחזור שנייה אחורה. מי היה הלקוח הראשון שלך במשרד?
הלקוח הראשון שלי היה רחוב שנקין. בתל אביב, סיפור.
נכון.
את זוכרת?
בטח שאני זוכרת.
אני הייתי חבר טוב של יובל אברמוביץ', שהייתה לו חנות ברחוב שנקין, בשם ממגנטת. והוא בא אליי ב-2012, והוא אומר לי, תשמע, הרחוב עומד לפני מהפך. והוא אמר לי, יש לי רעיון מהפכני. אנחנו עכשיו נעבור סוחר-סוחר, אתה תציג את עצמך ותגיד שאתה, מטעם הסוחרים, הולך לעשות מתיחת פנים לרחוב מבחינה תקשורתית, אתה תבוא לעיריית תל אביב ותציג את עצמך בתור יחסי ציבור של כל הסוחרים, וככה בעצם רתמנו את עיריית תל אביב לשים תקציב לאירוע השקה של רחוב שנקין בתל אביב, והשיא היה שאז נשיא המדינה שמעון פרס הגיע להשקה ביום שישי בצהריים, עלה למרפסת ברחוב שנקין פינת מלצ'ט, נופף לשלום כמו הרצל, וזאת התמונה האיקונית שזכורה לאנשים מהשקת הרחוב, ועבדך הנאמן היה חתום על היחסי ציבור.
מדהים.
ככה התחלתי.
אתה מאוד תל אביבי עם הלקוחות שלך?
א', היום אני כבר לא תל אביבי, גיאוגרפית אני כבר לא גר בתל אביב, אבל זה התחיל מאוד מאזור מאוד תל אביבי בועתי, כי באופן טבעי, בעיר תל אביב, הרבה יותר קל לי ונגיש לי בגלל ה-DNA ובגלל החיבור והשפה. אבל היום אני מבין שכדי לשרוד ולהתרחב, אז יוצאים מהבועה. כלומר, אין בעיה לנסוע לאשדוד, לחדרה, לקסריה, לכל
מיני... אז מי הלקוחות שלך?
הלקוחות שלי זה גם, כמו שאמרת, התיאטרון העירוני הבימה, הלאומי הבימה. אני עובד עם עורכי דין, עם ארגון מעלה, עם גופי נדלן. עשיתי המון שנים את קנדה, את מלונות בראון עד הקורונה. כלומר, יש לי מין משרד בוטיק שאני מתעסק בלקוחות שכיף לי. ובתרבות, אז אני עושה פסטיבלים מגדרה עד חדרה, מקרמיאל עד אלת, פסטיבל מחול קרמיאל, חוצות היוצר, כל האירועים הגדולים האלה. מה שמעניין אותי, זאת אומרת, אני עוסק את מה שאני לוקח את הלקוחות שכיף לי לעבוד איתם.
ויש לך בעצם עובדים שעובדים איתך?
איך,
המשרד עובד?
המשרד עובד, יש לנו בעצם ארבעה צוותים, שכל מנהל צוות הוא אחראי לקוחות. יש לי בחור בשם בועז, שהוא גם היה עיתונאי בכלכלי, בדמרקר, הוא מטפל בעורכי דין, זה ההתמחות שלו. כל עורך דין שאני מקבל למשרד, שמשרד עורכי דין שמעניין אותי לעבוד איתם, אז עובר ישירות למחלקה של בועז, ובעצם אני על אולין על כל הלקוחות. כלומר, לא יוצא תוכנית אסטרטגית בלי שעוברת אצלי. כמעט כל קומוניקט והודעה לתקשורת, יש לי את השיפט שלי, כי זה מאוד מאוד חשוב לי. אני חושב שזה גם יתרון, בתור מי שהיה עיתונאי לשעבר, להבין מה האינפוטים שחשובים היום לעיתונאים. כלומר, אני מאוד מדבר בשפה עיתונאית עד היום. מרב קריסטל מוויינט פעם אמרה לי, כשאני מקבל את הצעה לכתבה, אז אני יודעת ש-80% כבר עשית לי את העבודה. לא כתבתי לה את העבודה, היא פשוט סומכת עליי. יש לי קילומטראז' כעיתונאי, אז אני כבר בא, בפנייה שלי לעיתונאים, באוטומטית אני כבר מנקה את האלמנטים היחצנים, ואוטומטית אני יודע להנגיש להם את המסרים שחשוב להם.
שזה בעצם עונה על השאלה, מה היית אומר ליחצנים שכדאי שיעשו כשהם פונים לעיתונאי?
נכון.
מה זה האלמנטים האלה?
קודם כל, לדברר ברמה המערכתית, לא לדבר בסיסמאות ובאלמנטים שיווקיים, ולא לצעוק בכותרות קרדיטים, ולא להיות גרידי לקרדיטים. כלומר, אפשר גם לבקש את הקרדיט בגוף הכתבה. אפשר לנסות לנהל מסע ומתן עם האורך על הכותרת המשנה. כמובן, לדאוג לאימג' שבסוף, מה שחשוב זה המסר המרכזי שהיום עובד, זה בסוף התמונות שבסוף נכון. רואים. וכמובן לדאוג לכל כתבה לכיסוי ויזואלי באינסטגרם של גוף המדיה, שזה היום הכי חשוב.
המעטפת של הסושיאל.
מעטפת סושיאל זה must.
התחלת להגיד על המשרד עצמו, אז יש לך ארבעה צוותים, יש לך את עורכי הדין אצל בועז.
נכון.
מה עם שלושת הצוותים הנוספים?
יש לי תרבות, שזה בעצם ביחד איתי, ועם עוד בחורה שאנחנו מנהלים את כל תחומי התרבות, שזה פסטיבלים, אירועי כל מה שאמרתי, כל פסטיבלים, תיאטרון, תרבות, פסטיבל חיפה להצגות ילדים, פסטיבל מחול כרמיאל, חוצות היוצר. אנחנו הולכים לעשות עכשיו פסטיבל עם עיריית נתניה בכל המועד סוכות.
אותו החופש הגדול, זה אומר להיות איתך בקשר.
זה אומר להיות איתי בקשר. אני רק אגיד שעד הקורונה בעצם 90% מהפעילות של המשרד הייתה קשורה לעולם הבידור והתרבות והשואו ביזנס. היה סי שחנוכה אחד ב-2019, המשרד שלי טיפל ב-8 הפקות, כלומר ב-8 מחזות זמר, שזה היה...
טרפת.
טרפת, תגמול כלכלי מאוד עולם, אבל תרלול, תרלול.
איך אתה בוחר את מה לשים? איך 8 מחזות זמר אצלך?
זה היה תקופה של לפני הקורונה היו מפיקים שבאמת... התאבדו כי הם ראו שיש לזה שוק מחזות זמר לחנוכה, את מכירה את הז'אנר.
בוודאי.
אנשים בבית תקועים עם הילדים בחורף ומחפשים מה לעשות, תוכנית אומנותית. ופשוט יצא שככה, שפנו אליי כל כך הרבה זה, ואמרתי, והיה לי כבר צוותים, והיה לי בחור בשם שמולי כשעבדתי כבר הרבה שנים, אז כבר נשמחתי עליו ובעצם ניהלנו את המערך. התרלול שקורה בז'אנר הזה זה בין המפיקים, יש תחרות נוראית, כי כל מפיק משקיע מיליונים, וברגע שהם רואים שיש תחרות ומי מקבל יותר חשיפה, אז מתחיל המחול שדים, וזה באמת היה טור הזהב של התקופה, ואז באה הקורונה וכולם נרגעו וירדו קצת, הורידו את ה...
איך זה השפיע עליך?
זה גרם לי לעשות חישוב מחדש על הפעילות של המשרד, הבנתי שאני לא יכול לשים את כל הביצים בסל אחד, שזה גם התרבות וגם הבידור, וזה באמת הייתה אחת ההחלטות הנכונות שקיבלתי, זה פשוט לפנות לנישות נוספות, ללכת לעוד תחומים.
אז מה עם הנישות הנוספות מלבד עורכי דין?
נדלן, אני עובד מאוד, אני אוהב לעבוד עם חברות שהן חברות בפריפריה, בונות פרויקטים. אני אוהב לעבוד עם יזמים, באים אליי סטארט-אפיסטים, למשל חברת דורלופ, שהיא גייסה לו מזמן 100 מיליון דולר, עשיתי להם את ההשקה. כלומר, יש המון המון תחום, גיליתי שכמעט, כל בן אדם שפותח, שכל יזם מתחיל, יש לו יועץ תקשורת, יש לו רואה חשבון, יש לו עורך דין, והוא חייב יחץ. כלומר, אף אחד היום בעולם של היום לא יכול להתנהל. אפילו אני צריך לדקלם להם איזה מסרים לעלות בלינקדין. זה לא רק האייטם ב...
הוא צריך לדעת לספר את הסיפור של הארגון.
בדיוק. ואז אני עוזר להם בסטורי טיילינג, באסטרטגיה, ואז בעצם אני מלווה אותם. אני גם בא ללקוחות היום, אני גם מציע שירותי לינקדין. יש לי מוניקה שהיא אחת המומחיות בארץ. היא בילדין שלי, אני בא ללקוח, זה אני מוכר לו one stop shop. זה לא רק, שוב, זה לא רק האייטם בתוכנית הכלכלית או בצבע הכסף. זה גם השירותי לינקדין, זה גם ללוות אותם לוועידות וכנסים, זה גם פודקאסטים. זה 360. ותוך כדי תנועה הבנתי שהמשחק המטריה משתנה, וצריך לתת איזשהו ערך, לתת ערך מוסף ללקוחות, כי זה לא מספיק להם, כי אם אין לך לינקדין, מה תעשי עם האייטם שהיה בחדשות בבוקר? כלומר, התוחלת חיי מדף, אפשר למקסם את החשיפה רק אם יש לך סושיאל.
וגם הסושיאל, גם אם זה במקום שהוא עם פחות חשיפה, עדיין הסושיאל מאפשר רגע להגביר אותה.
זה עניין גם של מיצוב תודעתי, כי אם זה יזם שרוצה לגייס כספים, אז הבן אדם שמחפש עליו את המידע, הוא נתקל בפוסטים האלה אחרי זה, יש לזה חיי מדף, ולא תמיד הכל נכנס לגוגל, ולא תמיד הגברת כהן מחדרה שמאזינה לצבע הכסף בשש בערב, היא רלוונטית לאותו מגייס כספים. אז בסוף אנחנו בונים איזשהו תכלול של מערכת שמעניקה מיצוב תודעה גבוה ללקוח, וזה מלווה אותו. תמיד אני אומר, בסוף אתה יוצא עם איזשהו תיק עיתונות שמלווה אותך, זה אף אחד לא יקח את זה ממך.
ומספר את הסיפור שלך.
כן, והוא מטמיע את זה באתר שלו, בנכסים הדיגיטליים, בסושל, זה נכס שנשאר עבורו.
וכשאתה בונה את התוכנית התקשורתית עבורו, את התוכנית האסטרטגית, כן. אתה כבר מציג את הכל.
אני מסרטט איזושהי תמונת מצב של מה פחות או יותר איפה הבן אדם רלוונטי לקבל חשיפה. אני כמובן לא יכול להתחייב... ללקוח מראש, אבל אני כן יודע לסרטט איזשהו גאנט של תמונה שמתכללת את רוב המדיות.
בוא נדבר רגע על המגה אירועי תרבות.
כן.
ניהלת את אירועי התקשורת גם של אירוויזיון 2019, אתה מיד תתייחס לזה, שהוא עדיין היה כאן בארץ, עוד לפני שהתפללנו שלא יהיה כאן אירוויזיון. ניהלת את התקשורת של מיס יוניברס, שהייתה בזמן הקורונה באילת. ויש לך איזה סוג של מומחיות בעולם הזה.
כן, אני גם מטפל 8 שנים במופע של עומר אדם נקסט, שזה בחנוכה, שזה בכלל טירוף.
ידוע, כן. איך ניגשים לבנות מערך תקשורת למגה אירוע? כאילו, בוא נתחיל נראה לי עם האירוויזיון.
אז אני אספר, אני אספר לך אנקדוטה, באירוויזיון 2018, שנטע זכתה בעצם, במעמד, ברגע השחייה שלה, הבן זוג שלי, טליק, שיבדל לחיים ארוכים, הוא חולה אירוויזיונים, מת על הז'אנר, מודה שעם כל אהבתי לאירוויזיונים, לא הגעתי לטרלול, לטירוף שהוא נמצא, והוא אומר לי, כשנטע זכתה, הוא אומר לי, שנה הבאה אתה תעבוד באירוויזיון, אתה תנהל את היחס האירוויזיון. אמרתי לו, טליק, זה לא יקרה, לא מעניין אותי, תניח לי.
טליק אבל ממש רצה.
טליק, פשוט היה לו ויז'ן שאני הולך לעבוד באירוויזיון, ותשמעי, לא אכזב את הבן זוג שלי. מה שקרה זה שבעצם פורסם, תאגיד כאן השידור 11, פרסם מכרז, זה היה חצי שנה לפני, פרסמו מכרז, לכל משרדי היחסי ציבור, כל קורא, בואו תגישו הצעה למכרז, היה להם כל קורא להפקה וכל קורא ליחסי ציבור. ראיתי את תנאי המכרז, הבנתי שאני, בפעילות הבוטיקית שלי, לא באמת יכול. התקשרתי למשה דבי, האיש והאגדה, והוא הכיר אותי מכלכליסט, כאילו, המון שנים לא דיברנו. השיחה, כאילו, 5 דקות, הבנו אחד את השני, שזה ווין ווין. אמרתי לו, דבי, בוא, ערב טוב, זה רון גרנות, אני רוצה לגשת יחד איתך למכרז של האירוויזיון.
למה דווקא הוא?
לא יודע למה, אין לי מושג, לירון נשבע לך בהברקה של שנייה, השם שלו עלה לי ואמרתי, אני מתקשר אליו. אני מתקשר לבן אדם הזה כי אני רוצה לעבוד איתו, לא יודע למה. בדיעבד יש לי תשובה. הם עשו, אז המשרד שלו טיפל בחגיגות ה-70 למדינה, ואני כן זוכר שהם עשו עבודה טובה, ואמרתי, זה משרד ששווה, מניה ששווה להשקיע בה, ופשוט זה קרה.
מדהים.
פשוט ניגשנו יחד למכרז וזכינו, ו-30 משרדים ניגשו, זאת אומרת, כל המשרד, זה היה מכרז מאוד נחשק. כולם רצו להיות חלק מהבורג במערכת של האירוויזיון.
זה בינלאומי, בוודאי.
זה בינלאומי, זה אתגר מקצועי שתכף נגיע לזה, ואני אספר לך בעריכות כמה שניתן יהיה על האתגר שעמד בפנינו. וזה היה פשוט חלום, באמת. זה היה תקופה, זה היה פיק מקצועי שבאמת זה היה מדהים.
אוקיי, זכיתם במכרז. מה עושים? איפה מתחילים?
קודם כל, סופרים עד 10 מבינים למה נכנסנו, לאיזה מגה אירוע. כי קודם כל, את מבינה שבעצם את לא, הלקוח שלך זה לא תאגיד השידור. את כפופה לנהלים של ה-EBU, של איגוד השידור האירופאי. הכל צריך לעבוד לפי הנהלים שלהם. כל כתבה חייבת לעבור אישור של מנכ״ל איגוד השידור. כלומר, זה היה מין מערכת מסועפת שאת לא, במונחים של ישראל, את לא רגילה לעבוד בנהלים הקשוחים של אירופה. וזה בעצם היה באמת, אז קודם כל התחלקנו לראשי צוותים. היה צוות חוץ, זאת אומרת, מי שניהל את התקשורת הבינלאומית של הכתבים שהגיעו לסקר את התקשורת בארץ, ואנחנו, אני ביחד עם הצוות של דבי, אני הופקדתי בעצם להתנהל מול התקשורת בישראל, מול כל הכתבים, ולטפל ולנהל את כל המערך של את כל הליינאפים, כלומר, את כל התכנים של 3 המשדרים. כי אני מזכיר לך שיש את הגמר, ויש 2 חצאי גמר, ויש בעצם, אז כל חצי גמר זה בעצם כל ליינאפ בזכות עצמו, זה מופע אחר, כי זה מצולם.
אבל זה עוד הרבה לפני.
כן, זה הרבה לפני. אז קודם כל, עבדנו, קודם כל, מה זה לדייק את המסרים? מה אנחנו רוצים לדברר? מה הסיפור?
תגיד, אבל יש אתכם, ויש גם את התקשורת של התאגיד, שגם להם יש עבודה בתוך זה, לא?
אז יפה, אז אנחנו היינו בעצם כפופים לשרון בן דוד, שבזמנו הייתה דוברת התאגיד, היא בעצם הובילה את התוותה את המדיניות, היא הייתה בעצם ראש חץ, ואנחנו בעצם היינו כפופים
okay.
לעבודה שלה. אז בעצם אנחנו הוצאנו לפועל את היחסי ציבור, לא, זאת אומרת, היא לא העסיקה עוד יועצי תקשורת, אנחנו היינו המשרד יחסי ציבור של האירוויזיון,
okay.
ניהלנו את כל מערך הדוברות, מה זה אומר? קודם כל, מכינים תוכנית מגירה למקרה חירום, ניהול משברים, ה-UBS, איימו בחרם, שמדינות לא יבואו, עכשיו אני... היום ב-2026 אנחנו, זה נראה כמו משחק ילדים, מה שה-EBS אז יהיה בחרם, שוואו וואו וואו, כאילו...
היום זה נראה כמו חלום זה שבכלל היה כאן אירוויזיון.
לגמרי, אז באמת הבנו שאנחנו מתמודדים איזשהו, אז היה נראה לנו מגה אירוע, התוכנית מגירה הכי קיצונית במקרה חירום, היה השתלטות של האקרים על השידור, מה קורה במצב כזה? ואז אני אספר סוד מקצועי, שמצלמים את השידור בצהריים, את האירוויזיון עצמו, את הגמר, ובמקרה שמשתלטים האקרים או השידור מופסק, יש ניידת שידור שלוחצים פליי, ואז בעצם הקהל בבית לא מבחינים את השינוי, כי הוא רואה את השידור של ההקלטה.
מדהים.
אבל בישראל זה לא קרה, כאילו שידרנו את זה הלייב, אבל למקרה והיה
תרחישי... לכל תרחיש.
הערכות לכל תרחיש. האירוויזיון, אני יכול להגיד לך שמבחינה מקצועית זה היה רכבת הרים מטורפת.
תגיד, סליחה שנייה, מי ניהל את התקשורת הבינלאומית?
בחורה בשם אן, שהייתה בצוות שלנו.
היא גם כן חלק מכם.
היא גם בקדר שלנו, בתים שלנו, ובעצם התקשורת הבינלאומית זה בעצם לתת מענה לתקשורת שהגיעה לסקר את ישראל. תחשבי שכל אירוויזיון, אז מכל העולם באה התקשורת, ואנחנו היינו מורים להיות לטפל באבא, זה יכול להיות בכל מיני תחומים.
אתם בעצם הייתם המתי תקשורת לכל דבר שנוגע לכתבים שמגיעים לישראל.
כן, וגם התקשורת בישראל. כלומר, אפילו ארץ נהדרת רצו לצלם מערכון באירוויזיון, הכל צריך לעבור אישור שלנו, הכל צריך לעבור אישור של ה-EBU.
וזה מלא בעל העניין. זה עיריית תל אביב, ומשרד התרבות, והיחס של הזמרים.
משרד התיירות. וכל היחס והזמרים, זה משהו שאני טיפלתי בו, זה התחום האחריות שלי היה, זה באמת טירוף. זו הייתה רכבת הרים, פתאום מודיעים לך שמדונה מגיעה להופעה, ואת צריכה לשמור על חשאיות, כאסור שזה יודלף. פתאום, כל הזמן, זאת אומרת, כל הזמן, ממשבר
כמה
למשבר.
כמה זמן זה? כמה זמן
הפיק נערך? היה,
רגע, כמה זמן נערכים לפני?
נערכים סביבות 4-5 חודשים, זה היה הערכות.
ואז הפיק?
ואז את עוברת לעבוד באקספו, בעצם היה איזה, האירוויזיון הוא במאי, אז במרץ את כבר עוברת לעבוד בכפר האירוויזיון, במטה האירוויזיון, באקספו זה היה, ואז בעצם את מתחילה, סתיר לחץ, את מתחילה להרגיש את האדרנלין, כי את כבר עובדת במטה, את כבר מתחילה להרגיש את הקוליסות, ובונים את התפורה, וצוותים מכל העולם, ופתאום הייתה מלחמה, החמאס שיגר טילים, וזה פתאום איימו על ההמשך קיום האירוויזיון, ו... עובד פועל נהרג שבנה את התפורה, כלומר, ממשבר למשבר ממשבר, אבל זה אדרנלין היסטרי, את לא עייפה, את ערה 24/7, את כאילו על טריפ.
זה מסוג האירועים שבשבילם הולכים להיות יועץ תקשורת.
זה חלום, כי זה יוניק, זה פעם ב, מזדמן לנו לטפל בכזה אירוע, זה לא אירועי הלילה הלבן של עיריית תל אביב, שגם את זה עשיתי, וזה גם היה מהמם, אבל בסוף זה מגה אירוע בעצימות נהרגת, פסיכית, זה כאילו, וגם מה שכיף זה, את עובדת עם צוות. את לא לבד, את עובדת עם צוות של אנשים, היינו צוות מדהים, לא רק דבי, גם שרון בן דוד, גם אנשי התאגיד, היינו, גם, בסופו של דבר, עבדנו לעבוד גם מול הצוות האומנותי, מול הבמאי, מול המפיקים, כלום. זה באמת היה סיירת מטכ"ל של האירוויזיון, קראנו לזה, וזה פשוט היה חוויה מדהימה.
בוא נדבר על מיס יוניברס. זה בעצם היה אחרי, זה היה בזמן הקורונה. מה האתגר התקשורתי המרכזי מעבר לסגרים ושמירת מרחק וכל הנהלי קורונה שכבר, הלוואי ושזה מה שהיינו חיים כרגע.
כן.
כאילו זה אירוע שנורא נורא קשה לקיים אותו פיזית.
האתגר, לכל מה שציינת, מה שבאמת האתגר המרכזי שעמד מולי בתקשורת, הרגע, אני רק אציין ש... אם באירוויזיון, אז עבדתי עם צוות של שרון בן דוד ודבי וזה, במיס יוניברס אני כבר, מה שנקרא, קיבלתי את המושכות, ניהלתי לבד את המערך, גייסתי את הצוות שעבד איתי, אבל אני הובלתי את כל המערך לבד, כלומר לא היה לי כבר, מה שנקרא, זה מי שנתנה לי את ההזדמנות, זאת המפיקה טלי אשכולי שנפטרה לצערי, הייתה המפיקה בעצם שקיבלה את הזכויות על מיס יוניברס, ואותה הכרתי באירוויזיון לפני שנה, ומשהו הלכה לעולמה ממחלה סופנית, וזה מה שקשה לי ויצוב לי, אבל היא בעצם נתנה לי את ההזדמנות. והמיס יוניברס, לצד האתגרים שאת ציינת, זה היה איך אנחנו מדבררים ומנגישים תחרות שהיא כל כולה מאדירה יופי, אידיאל היופי, בעידן המיטו. כלומר, נתקלנו בהמון המון התנגדויות מצד עיתונאים ועיתונאיות, בדגש על עיתונאיות. איך אנחנו בכלל נותנים במה לתחרות כזאת? איך בעידן של בעידן של שנות 2022, תחרות כזאת היא עוד רלוונטית? איך אנחנו מתגברים? איך אנחנו מתמודדים עם האתגר הזה?
ומה התשובה?
תשמעי, גם לפה נערכנו, אם באירוויזיון נערכנו למשברים עם איומי החרם וה-BDS וכל זה, גם פה ידענו להיערך. בסוף, אל תשכחי שהתחרות הזאת יפתה מנוע צמיחה תיירותי מטורף למדינת ישראל בשיא ימי הקורונה. המון המון תקשורת הגיעה לפה להראות את הפנים של ישראל. אני שם רגע בצד את הסיפור של המיטו וכל זה.
מה זה הפנים של ישראל? נשים בבגד ים?
לא, הפנים של ישראל היה לצייר את, קודם כל העיר אילת נבחרה לארח את מיס יוניברס. העיר אילת בעצם קיבלה מכה קשה בקורונה, אני מזכיר לך. הסוחרים שם היו על סף פשיטת רגל, וזה היה בוסט רציני לעיר. זה החיה את העיר, זה היה ממש... ממש נתן בוסט רציני לאנרגיה של הסוחרים. אנשים בעיר חזרו להם הצבע לחיים.
אז זה הסיפור שסיפרת בעצם?
זה אחד מהסיפורים, המסרים שנשענו עליהם כדי להצדיק למה לעשות את מיס יוניברס בישראל, כן.
אוקיי, ועדיין אני שואלת אותך, איך אפשר להצדיק תחרות כזו בעידן המיטו? או בכלל, בעידן שכאילו נשים כבר לא רואות את עצמן רוצות שלום בבגד ים.
אז אני אתן לך משהו, סוד מקצועי, לא ניסיתי לתתה את זה מתחת לרצפה. להפך, נתתי לזה במה. ככל שנתנו לזה תוקף, ככה קיבלנו עוד יותר לגיטימציה מהתקשורת.
כאילו לא התנצלת.
לא התנצלתי.
זה מה שזה.
וזה המסרים שגם חידדתי וציידתי את קברניטי התחרות, והם הלכו והתראינו, ובכוונה לא הסתרתי אותם ולא הכבאתי אותם. כלומר, זה... אם יש לי טיפ מקצועי לתת ליועץ תקשורת המתחיל, זה תהיה נאמן ותלך מאחורי ההחלטות שלך. כלומר, תבחר את הלקוחות שלך שבהם, שאתה הכי מאמין בהם. ואם אתה בחרת לטפל, לקחת על עצמך טיק מקצועי כמו אירועי מיס יוניברס, תדע להתמודד גם עם ביקורת שתגיע. ואל תפחד, ואל תנסה לטייח, ואל תעשה שיחות רקע לעיתונאים, זה אוף רקורד וזה און רקורד. להפך, ככל שתציידי את הלקוחות שלך בכמה שיותר מסרים תקשורתיים שאת עומדת מאחוריהם, ככה הם ידעו להתמודד עם זה. אני יכול לתת לך דוגמה עכשיו. אני טיפלתי באיזשהו אירוע עם חנה לאסלו בתיאטרון הבימה. חנה לאסלו סירבה להדליק מסועה, כמו שכולנו מכירים. והיא באה, המנהלת של הבאה, ואמרה לי, תשמע, אתה רוצה לסגור לכתבה אייטם בגלי צהל? אין בעיה. רק כך בחשבון שהיא לא מדברת על הסאגה של מירי רגב וסיפור המסועה. אמרת לה, למה? להפך. בוא אני אעשה את הסימולציה, אני אכין אותה על שאלה מראש. להפך, אני אקשה עליה ואשאל אותה עוד יותר את השאלה הזאת. והיא אומרת לי, וואלה, אתה חכם, אתה גאון, ככה היה. למה לפחד? למה לא להתמודד עם האמת?
כי לפעמים זה יכול להציט איזשהו ניצוץ קיים, ואתה לא יודע לאן זה ילך.
אז אני אגיד לך
משהו. וכשאתה לא מתייחס לזה, אז זה ניצוץ קטן.
אז אני אגיד לך משהו. אני אתן לך עוד סוד. אז אל תשלחי את הלקוח שלך שהוא בעיצומו של המשבר לכתבה שאין לך שליטה עליה. שיתראיין בשידור חי שהוא שולט בנרטיב. לא לכתבת בשבעה לילות שיכולה לפוצץ כותרות לצאת מהקשרם, או בכתבה בוויינט שאין לך שליטה על העריכה. שהיא תעלה לשידור אצל שלמור שטרוזמן ביום, בגלי צהל באמצע ביום, היא תדע לתת את התשובה בצורה חד משמעית ולעבור הלאה לסינק הבא. כלומר, אין בזה פסול.
והיא סיימה עם זה.
בזה זה נגמר, היא הרגה את זה עוד לפני שזה התפשט, את מבינה? זה מה שאני אומר ללקוחות. אל תפחד, להפך, תתמודד עם הדבר הזה, בוא נעשה סימולציה, בוא נאתגר אותך עוד יותר, תעלה לשידור בשידור חי, תגיד את מה שאתה רוצה, ותעבור לשלב, לאייטם הבא.
התייחסת לתיאטרון הבימה.
כן. הבייבי שלי.
הבייבי שלך.
הבייבי שלי, כן, לגמרי.
מוסד תרבות, גוף ציבורי, מותג, בדור של מסרים מיידיים, סרטונים של 10 שניות, הבת שלי לא יכולה לשבת יותר משתי דקות על הכיסא, קשב וריכוז חצי כיתה שלה. איך מייצרים נחשקות ורלוונטיות להצגות תיאטרון?
שאלה ממולה, שאלה במקום. לא פשוט, כלומר, קודם כל אני אתחיל מזה שאני הגעתי לתיאטרון...
התיאטרון מלא.
התיאטרון מלא, יש הצגות, יש לאגרים. באמת, זה אין כרטיסים, זה ברמה של כאילו אין לנו כרטיסים.
אז זה עובד.
זה עובד כשיש הצגות טובות. כלומר, זה לא משנה, גם שיש סרט טוב... את יודעת, אמרו על סטן לובש את פראדה 2, זה כבר פסה, זה לא יצליח כמו הראשון, ותראי את המספרים. כלומר, שיש הצגה טובה, שיש סרט טוב או שיש באז טוב, אז מאוד קל לייצר נחשקות. ואותו דבר בתיאטרון, אני אגלה לך עוד סוד, שיש הצגה לא טובה, אז היא יורדת. אין פה חוכמות, כאילו אין פה קסם.
היום יותר מהר מבעבר?
כן.
פעם עוד היו נותנים לזה ונותנים לזה ואומרים זה איכותי, זה...
כי העלויות להעלות הצגה, למלא אולם מול, לא אולם מלא, זה עלויות מטורפות שהתיאטרון לא יכול להרשות לעצמו לשאת את ההפסדים האלה. אז מהר מאוד מקבלים החלטה אם הצגה עולה ויורדת, ואת כבר בהצגה הראשונה יכולה לדעת אם היא תצליח או לא. כלומר, זה מאוד מאוד מיידי.
אז מנסים, רואים שזה לא עובד, מורידים פשוט?
בצער רב, כי בואי לא נשכח שיש פה מערך של יוצרים ושחקנים שעשו חזרות והכל, אבל בגדול אין איזשהו קרדיט לתת להצגה לרוץ עם האולמות לא מלאים.
תגיד, יש רידוד של התוכן?
לא, להפך.
יש יותר מחזות זמר?
שייקספיר, לא, לא. יש בארסנל של התוכנית האומנותית, יש מחזמר אחד בשנה. כלומר, גם שוב, זה חדש. עניין של עלויות מטורפות. פרסיליה מלכת המדבר זה 100,000 שקל בחודש בהצגה, רק העלות. כלומר, תחשבי כמה כרטיסים את צריכה למכור כדי לחסות עלות, וזה סכומי עתק. עכשיו תוסיפי לזה שמחזות זמר מהעולם לא ממהרים לתת את הזכויות שלהם בגלל המלחמה ובגלל מה שקורה. אז אנחנו פה מתמודדים עם אתגרים, אבל לשאלתך אין רידוד, להפך. קודם כל, כתיאטרון לאומי זה בוטיק. יש פה שייקספיר, יש קומדיה של טעויות שכתב אבי נוסבאום, יש הצגת להטאבית, יש מחזמר, יש קלאסיקות, יש הכל מהכל. אנחנו משתדלים באמת לתת איזשהו תמיל מאוד רחב לבן אדם שבא לראות, כי לא כל אחד שרואה את שייקספיר רוצה לראות גם מחזמר ולהפך.
ומי קל היעד שלך? אפרופו הבן אדם שרוצה שייקספיר לעומת בן אדם פריסיליה.
האתגר שלי זה להביא את הקהל התל אביבי הברנג'אי לראות גם שייקספיר, כי זה שהם יבואו לראות את פריסיליה זה obvious, הם באים גם פעמיים שלוש. אבל האתגר זה שבן אדם בא לראות את פריסיליה, שהוא ירצה גם לעשות לו חשק לראות את שייקספיר.
ואיך אתה עושה את זה?
אז קודם כל אנחנו בנינו מערך שלם ביחסי ציבור ובדוברות של הסושיאל, כלומר לדברר, כמו שאת אומרת, לקחת טיזרים, לייצר טיזרים וטריילרים שהם מדברים את השפה של הצעירים. פתחנו עמוד טיק טוק, פתחנו עמוד פודקאסט, ייצרנו עמוד אינסטגרם מאוד מאוד פעיל ובועט, שמדבר לשפה של העוקבים שלנו. ואם עולה הצגה על הלילה ה-12 של שייקספיר, אז הטריילר שילך לפייסבוק, זה לא אותו טריילר שהולך לאינסטגרם. כלומר, אנחנו די פונים לקהלי יד בלא באותו אופן.
ותגיד, איפה עדיין התקשורת, מה שנקראת המסורתית בתוך זה?
התקשורת המסורתית, קודם כל תיאטרון הבימה, הבנתי שזאת פרה קדושה. לא משנה מה תתני לעיתונאים, הבימה יש לעיתון איזשהו קרדיט, גם בתור התיאטרון הלאומי, גם בתיאטרון הבימה, יש איזשהו קרדיט מאוד מאוד רחב ועירת כבוד להבימה. אז מהבחינה הזאת אני מודה עם יד על הלב קל לי, כלומר אני לא צריך להזיע כדי לסגור כתבות ואייטמים בתקשורת המסורתית, אבל כן יש אתגרים, כי יש לנו המון תחרות עם מות התיאטראות, יש לנו תיאטרון, אנחנו לא התיאטרון היחיד שפועל בתל אביב, ואת יודעת, אז
לא נזכיר איזה.
כן, אבל עדיין אנחנו מתמודדים, יש לנו גם, אנחנו קולגות, עובדים בשיתוף פעולה כל הדוברים של כל התיאטראות, אבל יש אתגר, האתגר המרכזי, אני לא אגיד לך שזה לא מאתגר, להביא את הקהל הצעירים לתיאטרון. זה, אני אתן לך עוד דוגמה, הייתה לפני שנתיים, עלתה אצלנו הצגת פינוקיו לילדים קטנים. הצגה שבעצם לא, זה לא מחזמר שעם במות עולות ויורדות ורחפנים, זה לא פסטיגל, אבל הצגה קלאסית מתוקה לילדים, מה שנקרא במובן הקלאסי של המילה, מאוד מינימליסטי, לא תפאורה מפוצצת. ההצגה הזאת מאוד מאוד הצליחה, ולא רק זה, שזה עלה באולם מסקין, לאור ההצלחה, בחנוכה ובסוכות מעלים את זה באולמות רובינה, שזה האולמות הגדולים. רק מה שמוכיח שיש הקלאסיקה טובה והצגה שהיא עשויה היטב, הקהל בא.
וכדאי שזה גם יהיה באזור של חופשים.
רצוי, כן.
אם היית יכול לחזור לרון הצעיר שכתב במקומון התל אביבי, אי אז ב-2004, איזו הצעה היית נותן לו?
לא להפסיק לחלום, כי זה באמת משהו שאני כל יום עושה מחדש, וזה באמת כל יום, גם כעצמאי, אני צריך ליזום כל הזמן. אני לא יכול לשבת ולחכות שהעבודה תגיע, אני כל הזמן צריך להיות אקטיבי וליזום ולהביא לעצמי את לקוחות ולחשוב על רעיונות, וגם כשאת עובדת כבר עם לקוח, כדי לא להשתעמם בתוך המערכת. אני עובד עם ארגון מעלה 6 שנים, 7 שנים, איך את ממציאה את עצמך מחדש בתוך הארגון הזה? כלומר, גם אפילו תיאטרון הבימה, את מוציאה הצגה חדשה עם טוביה צפיר, עוד פעם לשמוע אותו מדבר בתוכנית בוקר, כלומר, את צריכה כל הזמן להמציא את עצמך מחדש, וכל הזמן להיות יצירתית ולחשוב מחוץ לקופסה. אז לשאלתך, אני חושב שבאמת לא להפסיק לחלום, זה באמת המוטו.
ואיזה מזל שיש לך בן זוג שחולם איתך.
לגמרי.
מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך כבעלים של משרד יחסי ציבור? כי אתה, זה נורא כיף לדבר איתך, אתה מדבר על כל הקשיים, על כל האתגרים, על כל זה, אבל כבעלים של משרד יחד.
אני מתמודד, בתור עצמאי, קודם כל אני התמודדתי ומתמודד עם המון אתגרים, שזה קורונה, 7 באוקטובר, איראן, מערך, כל הזמן. כלומר, אני, כל הזמן יש חוסר ודאות לפעמים, יש איזשהו עננה שמרחפת, במיוחד באירועים כאלה גדולים שקורים במדינה שלנו המטורפת. אז האתגר זה כל הזמן להחזיק את הראש מעל המים, להביא כל הזמן לקוחות, לדאוג שתהיה עבודה גם לעובדים וגם לעצמי, וזה באמת לשרוד. זה האתגר בעצם, לשרוד ולהיות טוב במה שאני עושה.
וכל הזמן לזוז. נראה לי שאתה כל הזמן זז.
גם בואי לא נשכח שיש תחרות מטורפת, אבל אני חושב שיש איזשהו טיפ שאני יכול לתת לעצמי וגם אולי לשתף אותו. לא כל הזמן להסתכל על מה המתחרים שלי עושים ומה הקולגות, כי זה בכל מאוד מאוד לבלבל ולהוציא אותך מפוקוס. אני כמו רץ מרתון, אני כל הזמן מתמקד ביעד שאני רוצה להגיע אליו, וזה לא מעניין אותי מה קורה מסביב. ובסוף, אין מה לעשות, האותנטיות והאמת מנצחת. כלומר, שאת טובה במה שאת עושה, ואת אוהבת את מה שאת עושה, את מצליחה.
ומרגישים את זה. אנחנו לקראת סיום. אני אשאל אותך 5 שאלות, אני אשמח אם תענה לי בקצרה.
אוקיי.
מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו? או אחד הגדולים.
להיות הכי שקוף עם התקשורת, ולא לנסות לטייח.
איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
וואו, עשיתי טעות. כשיצאתי לעצמאות הייתי מאוד מאוד אמביציוזי, ופניתי לעיתונאי מאוד בכיר עם איזושהי הוצאה לאייטם, והוא סירב, ופניתי לעורכת שלו, והוא התנקם בי אחרי זה כמה שנים על זה, וזה היה לקח שלמדתי לא לעשות יותר.
והיא לקחה את זה? העורכת מעל?
בגלל זה הוא נעלב, כי הוא פרסמה את זה בעמוד האחורי.
הוא עשה טעות. מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
אני חושב שזה שהמצאתי את עצמי מחדש בקורונה, ופניתי לעוד נישות ולעוד תחומים, זה באמת הצלחה מקצועית, כי לימים זה הציל אותי.
מי האדם שלמדת ממנו הכי הרבה?
שני אנשים, גלית חמי ויואל אסטרון. האורחים הנערצים עליי בכלכלי, שלצערי עכשיו הודיעו על פרישה, ומסתבר שאני בין 5 אנשים... שפרשו מכלכליסט מאז וזה, שזכו לכתוב ברכה פרידה מהם בספר.
מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום, רוצה או רוצה?
הטיפ שלי זה קודם כל להיות מאוד מדויק במה שאתה רוצה, ולעבוד עם לקוחות רק כשאתה מאמין בהם, כי בסוף אתה צריך להיות הפרונט שלהם.
עד כאן לא רק יחד, זה אסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון המון תודה לרון גרנות, בעלים של רון גרנות תקשורת.
תודה רבה לך, מאוד נהניתי.
היה לי כיף ומעניין.
גם לי, עבר נורא מהר.
ממש. אני קצת מצטערת שלא דיברנו לפני האירוויזיון, זה פרק בול אחרי האירוויזיון.
לגמרי.
תודה.
בכיף, תודה לך.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט לא רק יחד. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.